שלום, ערב טוב. אם כן, הגענו הגענו לסוף עקדת יצחק בפרק כף ב'. במפטיר כתוב, אני פשוט אומר את זה בעל פה כי אין לי ספר, כן, בפרק כף ב' פסוק כף: ויהי אחרי הדברים האלה. איזה דברים? עקדת יצחק, יפה. עקדת יצחק התחילה במילים אחר הדברים האלה. וכאן אחרי, מה ההבדל בין אחר לאחרי? חז"ל אומרים אחר סמוך, אחרי מופלג. זאת אומרת, כשכתוב אחר זה מיד אחר מה שכתוב למעלה, אחרי זה אחרי זמן רב. מה מכריח כאן לומר באמת שמה שקורה כאן קרה אחרי זמן רב? כלומר, למה הכתוב מציין את זה? כדי להסביר לנו שבינתיים יצחק גדל והיה צריך גם למצוא אישה. אמנם לפי חז"ל, אמנם לפי חז"ל יצחק היה בן 37 שנים כשנעקד, ובדיוק אז נולדה רבקה ובהיותה בת 3 נשאה יצחק בן 40, אבל ברור שזה לא הפשט. כלומר, כשחז"ל אומרים את זה, כוונת חז"ל כשמספרים לנו שרבקה הייתה בת 3, זה כדי לומר לנו שמשעה שהיא ראויה להינשא, מאותה שעה ממש היא כבר בת זוגו של יצחק. זה באופן אידיאלי. באופן מציאותי, מה שיכול להיות, כן? כמו שאומר המהר"ל, שעל כמה אגדות מופלאות שיש בתלמוד. למשל, אומרים על משה רבנו שהוא היה גבוה 10 אמות. 10 אמות. ולכן המשכן היה גבוה 10 אמה, כדי שמשה יוכל להיכנס. כן? אומר המהר"ל, 10 אמות, כך ראוי למשה. משה רבנו הוא אישיות ענקית, אישיות שכוללת את כל העולם כולו, והעולם נברא 10 מאמרות, אם כן ראוי למשה להיות גבוה 10 אמות. אבל במציאות, אומר המהר"ל, היה מה שיכול להיות. כלומר, יש מה שראוי להיות ויש מה שיכול להיות. אז ראוי להיות שיצחק יהיה בן 37 ורבקה בת 0, ואז יצחק בהיותו בן 40 נושא רבקה בת 3. במציאות, מה שיכול להיות. לכן כתוב כאן, והיא אחרי הדברים האלה. כשרוצים לספר לנו על הכנת הזיווג של יצחק, אז ברור שלקח זמן מסוים אחרי העקדה. והיא אחרי הדברים האלה. ויוגד לאברהם לאמור, הנה, ילדה מילכה גם היא. מה זאת אומרת גם היא? מי זאת מילכה? אשת נחור. גם היא, עד ילדה בנים לנחור אחיך. מה החידוש גם היא? גם בנוסף למי? לשרה. זאת אומרת, כשם שפלא הוא ששרה ילדה, הייתה בת 90 שנה, כך פלא הוא שמילכה ילדה. גם היא הייתה כנראה מבוגרת מאוד. לפי חז"ל היא גם אחותה של שרה. לכן, זה שיש לה גורל דומה. אנחנו זוכרים את נחור מסוף פרשת נוח. מאז עזבנו אותו, עברנו את לך לך עד סוף וירא, פתאום אנחנו נזכרים בקיומו של נחור. אבל אף על פי ששכחנו את נחור, נחור לא שכח את עצמו. ואם אתם זוכרים, בעצם בין נחור לאברהם, ככה ניתחנו את הכתובים, יש מחלוקת מהותית בדבר העתיד של העם העברי. כלומר, כולם מסכימים שצריך להמשיך את המסורת, את היעדים של עבר הקדמון. כן, עבר נינו של נוח, אבי העברים, אבי כל בני העבר, היה אדם ששאף, ככה עלה מן הפסוקים, אנחנו לא נחזור על כל ההוכחות, שאף להביא לאחווה בין כל בני האדם, ושהאחווה הזאת תהיה בעלת תוכן אלוהי. המחלוקת בין אברהם לבין נחור היא מהי הדרך, כיצד מגיעים אל המטרה הזאת. לדעתו של נחור, העברים צריכים לחיות בתור קהילות מבודדות שתולות על גבי התרבויות הגדולות. לכן צאצאיו של נחור נקראים ארמים וכבר לא עברים. כלומר, זאת הייתה החלטה של משפחת נחור, שצריך להיות ארמי בארם. אתה תישאר עברי בבית, אבל מבחינה תרבותית אתה תחיה בסימביוזה, בהתאחדות, בהתמזגות עם התרבות הארמית. ועל ידי כך יבוא תיקון עולם במלכות אלוהי העברים, שגם נחור הכיר את שמו, ידע שקוראים לו השם. ואילו אברהם סבר שאם ננהג באופן הזה, השיטה של נחור קוראים לה בשפה המודרנית קוסמופוליטיות יהודית, כן? או בשפה של ימינו גלות. יש אנשים אוהבי גלות. אברהם הבחין, והקדוש ברוך הוא עזר לו להבחין בכך, אברהם הבחין שאם כך ננהג, הרי שנתבולל. ארם תגבר על העבר. ולכן השיטה של אברהם הייתה במקום קוסמופוליטיות, השיטה שלו הייתה לאומיות אוניברסלית. זאת אומרת, להקים גוי קדוש, אומה נבדלת משאר האומות, ישות פוליטית בפני עצמה, בעלת ארץ ומדינה, ושמתוך כך ייבנה הדגם, הדגם לייצוא לאנושות כולה. נכון? זאת הייתה שיטתו של אברהם אבינו. ואז לפי זה ישנה שאלה גדולה, מי הוא הממשיך האמיתי של הסגולה העברית? האם בני אברהם או בני נחור? יש, כן? כן, כן, אבל אצל אברהם, אחרי העקדה הדברים ברורים. כן, אנחנו אחרי העקדה. אבל גם בלך לך של אברהם יש כבר התחלה של היפרדות מנחור. ההפרדה היא מושלמת כאן. השאלה המעשית שתישאל, כשבתוך המשפחה מתחתנים, וברור לכולם שצריך להתחתן רק בתוך המשפחה, מי הולך לגור אצל מי? זה כלום, אני לא שואל, אני מסביר שזאת השאלה, כן? השאלה היא, מי יבוא לגור אצל מי? האם בני משפחת אברהם יעברו לחיות בין בני משפחת נחור, או להפך? כלומר, האם הגלות, הגולה, היא המקום הטבעי, המפלט הטבעי של זרע עבר, או שמה זאת הכנת ביניים עד העלייה לארץ ישראל? זו שאלה עמוקה מאוד, שגונזת בתוכה שתי השקפות עולם סותרות זו את זו. עכשיו, אנחנו כאן רואים שאברהם שומע על ההתפתחות בבית נחור. כאן הוא שומע דברים מעניינים. הנה, ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך. פסוק א', את עוץ בכורו ואת בוז אחיו ואת כמואל אבי ארם. כלומר, הם כבר הופכים להיות ארמיים. אדם שקוראים לו אבי ארם, זה קצת דומה למה שהיה אברהם פעם. שוב, שמות יפים, ואת כסד ואת חזו ואת פלדש ואת ידלף ואת בטואל. שמות יפים, אפשר לקחת מזה השראה. ובטואל ילד את רבקה, שמונה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם. אם כן, יש שמונה, ומזכירים בין היתר בת. היא אמנם נכדה, אבל היא הבת היחידה שמוזכרת כאן. ופילגשו, ושמה ראומה, ותלת גם היא, שמות עוד יותר יפים, את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מעכה. באמת דמיון. עכשיו, אם אנחנו עושים פה חשבון, כמה ילדים יש סך הכל? 12 בנים ובת, סך הכל 13. 8 מן הגבירה, 4 מן השפחה. לא יודע אם זה מזכיר לכם משהו. 8 בני גבירה, 4 בני שפחה ובת. בול. כמו יעקב אבינו. הדבר הזה מביא אותנו לידי שאלה כללית. מה זה המספרים האלה? אם נתבונן בפרשת נוח, בפרק י', פסוק תדבב, פרק י', פסוק תדבב, וכנען ילד את צידון בכורו, גם פה היה לנו עוץ בכורו ואת בוז אחיו, נכון? אותו סגנון, את צידון בכורו ואת חטא ואת היבוסי ואת האמורי ואת הגרגשי ואת החיבי ואת הערכי ואת הסיני ואת הערבדי ואת הצמרי ואת החמתי, ואחר נפוצו משפחות הכנעני. אז כמה שבטים יש לכנען? 12. לא יודע אם אתם יודעים לספור, זה לא נכון מה שאמרתי. 11, נכון? כתוב, צידון, חטא, ביבוסי, אמורי, גרגשי, חיבי, ערכי, סיני, ערבדי, צמרי, חמתי, זה 11. אבל יש המשך. ואחר נפוצו משפחות הכנעני. כלומר, יש חוץ מזה עוד שבט שקוראים לו כנעני, ללא שום שם לוואי. עשר הכל, יש 12 עממים שהם צאצאי כנען. כן. למה אתה לא אומר את זה על כל העמים האחרים? חוץ מזה שאנחנו יודעים מן ההיסטוריה בהמשך, בהמשך התנ"ך, שיש עם שקראו לו כנעני, שאולי היה לא חיטי ולא חיבי ולא יבוסי ולא גרגשי, נכון? זאת אומרת, מה? הבנים של כנען, וחוץ מזה הכנעני. כלומר, גם הכנעני הם צאצאי כנען. סך הכל, 12 שבטים יש לכנען. פה לא מצוינת בת. אנחנו מכירים בת לכנען בתקופה הרבה יותר מאוחרת, רחב הזונה, גם היא הבת של כנען. לאחר מכן, שוב בפרק י', נא לראות ב... אגב, כנען הוא בן של... של חם, בן של חם. האם הוא האישיות העיקרית במשפחת חם? לא. מי האישיות העיקרית? מצרים, נכון? מצרים נקרא ראשית אונים בעולי חם, בספר תהילים פרק ע"ח. ויח כל בכור במצרים, ראשית אונים בעולי חם. איך יודעים שהייתה כנעני? מה, היא הייתה ביריחו. נכון, אז היא הייתה קשורה לכל האומות. 31 מלכי כנען ביקרו אצלה. ככה הוא חזר. היא הייתה תמצית של מלכות כנען. עכשיו, עכשיו, מצרים, אם כן, היא העיקר. כנען, תפל. כלומר, אנחנו רואים פה דבר מעניין. מי שמשני במשפחה מוליד 12 בנים. כן, מה אתה רואה? עכשיו, אם תסתכלו שוב בפרק י', פסוק כ"ה. ולעבר יולד שני בנים, שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ, ושם אחיו יוקטן. ממי יצא עם ישראל? מפלג או מיוקטן? מפלג. ויוקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצר מוות ואת ירח ואת הדורה ואת אוזל ואת דקלה ואת עובל ואת אבימאל ואת שבע ואת אופיר ואת חבילה ואת יובב, כל אלה בני יוקטן. כמה יש? 13, ייתכן שאחד מהם בת, דקלה. אז הכל פה גם כן 12 בנים ובת, כשהענף העיקרי דווקא הוא פלג, דווקא זה שיש לו אחר כך רק בן אחד. לא מוכיח, לכן אמרתי אולי. הייתה בן שקוראים לו דקלה? נו, זה לא מוכיח. מה? בסדר, יוקטן היה לשבח, אבל בסופו של דבר הסגולה לא עוברת דרכו, היא עוברת דרך פלג. גם קנן יש לו שבח, הוא עבד עבדים, זאת אומרת יש לו תכונה של קנייה, זו מידה טובה בנפש. השאלה לי מי הוא נכנע? אם הוא נכנע ליצרו אז הוא רע, זה חטאות קנן, ואם הוא נכנע לאחיו אז הוא כל כולו לשבח, עבד עבדים יהיה לאחיו. אם כן, שוב אנחנו רואים, הענף הצדדי מוליד 12 בנים. כמו כן בפרק כ"ב, בפרק כ"ב בפסוקים שעכשיו אנחנו לומדים מכ' עד כ"ד, אנחנו שוב רואים שבני נחור הם 12 בנים ובת. זאת אומרת 12 בנים ובת זה סימן, אולי, לא יודע, עובדה, אופייני, לענף הצדדי. בתוך משפחת אברהם עצמו, לאברהם נולדו שני בנים, כזכור לכם, ישמעאל ויצחק, ושוב היה מאבק בתוך משפחת אברהם מי הממשיך. הוכרע בסוף שיצחק, נכון? אם אני לא טועה. מה עם בני ישמעאל? כמה בנים יש לישמעאל? 12 ובת, בסמת בת ישמעאל. כן, גם הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם 12 נשיאים יוליד, על ישמעאל אמר 12 נשיאים יוליד ושמתיו לגוי גדול ואת בריתי אקים את יצחק. כלומר יש כנראה איזו קורלציה, איזשהו קשר בין העובדה שישמעאל יוליד 12 לבין העובדה שהוא הדחוי. הפתיע. נמשיך הלאה. ליצחק אבינו היו גם שני בנים, יעקב ועשיו. הבכור, עשיו. השני, יעקב, 12 בנים, ובת. סימן שהוא הדחוי. מה? מה לא? הוא
החריג מכל
ה... חריג. אז בשביל מה הבאת את כל הכלל הזה?
עשיו התקדם מבחמת.
עשיו נשא את בסמת, נכון. במקום את דינה. במקום דינה, בסמת. אז גם, יוצא לקראת בת של אחת מהמשלוחות האלה. כן? מה? בבקשה. זה נותן לנו מחשבה כזאת. אז אם ככה, אם אתה אומר שאלה שמולידים 12 בנים זה השלמות, אז אתה צריך להיות הסגולה לעבור דרך אנשים בעלי 12 בנים ובת, ודווקא כל אלה, כנען, פלג ונחור וישמעאל, כולה את בצד. אבל נבדוק. כן, בבקשה. לא שומע. אז אתה אומר שיעקב עבר שינוי. טוב, אבל נבדוק. אני מציע, רגע, תנו לי קצת להסביר. קודם כל, מה זה הסיפור הזה של 12 בנים ובת? המספר 12 מוכר לנו מן הטבע. איפה יש 12 בטבע? 12 חודשים ו12 מזלות. מתי רואים את המזלות? מה? בלילה, נכון? בלילה מהו כוכב הלכת השולט? הירח. וכמה כמה חודשים יש באמת בשנה אמרתם? לפעמים 12, לפעמים גם בת. תימד אותך 13. יש כנראה כאן איזה רמז, כבר אומרים שיש פה איזושהי כוונה של הכתוב לתת לנו רמזים. מדברים על משפחות ירחיות לעומת משפחות שמשיות. מה זה משפחה עם הרבה ילדים? קוראים לזה בשפה הכללית פרולטריון. פרולטריון, נכון? לעומת האריסטוקרטיה, אריסטוקרטיה היא אצילה אבל מולידה מעט ילדים. אין? ההמון, הפרולטרי, אין לו הרבה מה להציע, אבל ילדים יש. ילדים זה שמחה. תביאו תרסה, למה לא חי? זאת, זה אופיינים, כן? למשפחות שבחינה סוציו-אקונומית עמדו בצד. זה ככה עד זמנו של יעקב אבינו. כן? כלומר, יש, הייתי אומר, יש תרבויות ירחיות ויש תרבויות שמשיות. התרבויות השמשיות הן תרבויות כובשות שהחליטו לקחת שליטה על העולם, כמו רומא למשל. רומא, חז"ל אומרים, דומה לשמש, אדומה כשמש. מצרים הייתה כזאת תרבות שמשית, שגם מחזורי השנה שלה נספרו על פי השמש, לעומת הבבליים שהיא תרבות ירחית. וגם ארם, כן, בארם האל העיקרי היה הירח, עד כדי כך שאחד מחשובי העברים שהיו בארם קראו לו תרח, על שם הירח. ובמשפחה העברית שבחרה להיות בארם אנחנו רואים אדם ששמו לבן, על שם הלבנה, ואישה ששמה שרה, כשם, אל תגידו ש, אל תגידו שאמרתי את זה, אלת הירח הבבלית. זאת אומרת, יש איזה מין פסיביות של העם הבבלי או הארמי, ואברהם הוא דווקא זה שגובר על הדטרמיניזם הטבעי, על הפסיביות הזאת כלפי כוחות הטבע, ובא וכובש את העולם. מי העיר ממזרח צדק? כן, מי זה, מי העיר ממזרח צדק? זה אברהם אבינו, שעלה כשמש מן המזרח. זאת אומרת, זה התגברות על הירחיות הבבלית. והדבר הזה היה נכון עד זמנו של יעקב אבינו. בזמנו של יעקב אבינו קרה משהו מאוד מיוחד. מי שהביא 12 בנים ובת, הוא זה שלקח את כוחו של השמשי, לקח את ברכתו של עשיו, נכון? זאת אומרת, יעקב הצליח להפוך מירח לשמש וירח כאחד, ומאז לוח השנה שלנו הוא ירחי שמשי. ומאז זה כבוד להביא הרבה ילדים. אבל לפני כן זה בעצם מראה על איזה חולשה ביכולת של ההנהגה הפוליטית. מיעקב אבינו ואלה יש איחוד המידות, ריבוי כמותי וריבוי איכותי כאחד, שמש וירח. והדברים מפורשים בפרשת ויצא. תחילת פרשת ויצא נאמר כך: ויצא יעקב, את פרק כ"ח פסוק י', ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה, ויפגע במקום וילן שם, כי באה השמש. איזה שמש באה? אז ביאת שמש בעברית זה בדרך כלל שקיעה, נכון? הזוהר אומר אחרת: באה השמש, הגיע שמשו של עשיו. כיוון שיעקב יוצא לגלות, אז באה השמש, אדום שולט על העולם. אם תמשיכו לרגע אחד בפרשת וישב, בפרשת וישב נאמר כך, בפרק למד זין פסוק ט', למד זין פסוק ט', ויחלום עוד חלום אחר ויספר אותו לאחיו, ויאמר הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. על מה הוא חושב? מי זה השמש? אבא שלו. ירח, אמא שלו. 11 כוכבים, אחים שלו. זה יכול להיות? לא יכול להיות. הרי אמא שלו מתה. נכון? אז לכן אומר לו יעקב, ויספר אל אביו ולאחיו, ויגר בו אביו ויאמר לו, מה החלום הזה שחלמת? בוא נבוא אני ואמך ואחיך ישתחוו לך. הרחל מתה כבר. זה לא יכול להיות, מה שאתה אומר. זה שטויות. כן? שימו לב גם, איך כתוב? אשר חלמת אבו, כן? אז רש של אשר, תקראו את הרש של המילה אשר, תוסיפו את החט והלמד של חלמת, נכון? זה רחל. אחר כך מם, תו, וה של אבו. רחל מתה. אז מה אתה בכלל אומר? שהחלום הזה יש לו במשות. אבל אם ככה לא מובן המשך הפסוק, פסוק י' א', ויקנו בו אחיו, ואחיו, וזה, ואביו, שמר את הדבר. רש"י היה ממתין ומצפה מתי יבוא. אם אתה אומר שזה לא יכול להיות, ויש לך קושיה רצינית, שרחל מתה, אז איך אתה אומר שיבוא הדבר? אלא שיעקב אבינו הבין מה באמת ראה יוסף. השמש והירח זה יעקב עצמו. הוא גם השמש וגם הירח, ואחד עשר כוכבים זה בני. מובן? ויש באמת בראשית רבה כתוב שיעקב רגז על יוסף ואמר לו, מי גילה לך ששמי שמש? מה? מי גילה לך ששמי שמש? זאת אומרת, החידוש היה שהוא גם שמש וגם ירח. מובן? מה? אחד עשר כוכבים. כוכבים זה בלילה, נכון? מה יוסף רוצה? רוצה שעם ישראל יהיה כוכבים מהירים בלילה של הגלות. כן? אז זה כשנגיע לנושא של יוסף, נרחיב על זה. כן. שהוא שינה את שמו מיעקב לישראל. נכון? זה ההוכחה שיעקב שונה מכולם. למה קרא לעצמו ישראל? למה נקרא ישראל? מה אומר שם רש"י? כן, על הפסוק כי שרית עם אלוהים ואנשים, כן? לא יקרא שמך יעקב כי מישראל יש שמך. מה אומר רש"י? רש"י אומר, לא יאמר עוד שבאו לך הברכות בעוקבה וברמיה כי בשררה. זאת אומרת, מגיע לך. זאת אומרת, עד עכשיו אמרו עליך שאתה משתמש בכוח שאיננו שלך. עכשיו הוא שלך. מה המשך הפסוק? ותזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל. עכשיו נהיה שמשי. מה? לא, גם ירחיב. גם יעקב וגם ישראל. נכון? לא שיעקר יעקב במקומו. מה? ישורון? איפה כתוב פה ישורון? לא כתוב פה ישור. הלאה. אם כן, כל הדברים האלה, כן, בבקשה. נכון. מה הצד הירחי שנשאר לנו? יראת שמיים. זאת אומרת, אדם שמשי יש לו גאווה. כל העמים השמשיים קלו מן העולם. בגלל שהם חשבו שהם יכולים להיות במקום ריבונו של עולם. אבל כלפי הקדוש ברוך הוא, גם השמש הוא ירח. אז מי יכול לייצג את האינטרסים של ריבונו של עולם בעולמנו? מישהו שמשי וירחי כאחד. מישהו רק ירחי לא יכול להניג את ההיסטוריה. בני ישמעאל מונים לירח. מי שרק שמשי מורד בקדוש ברוך הוא. בני אדום מונים לחמה. אז מה צריך לעשות? שניהם ביחד, יש לך דוח שמשי ירחי, אתה ישראל. כן. נכון, אבל מה זה יראת שמיים שבאדם? ענבה, יפה. תקבל, מאחרים. טוב. אם כן, פרק כף ג' עשרה. מה זה כל פעם הבת הזאת שמופיעה כאן? כשיש לאדם 12 בנים, אז הם מביאים בנות הביתה. הם מתחתנים. יש לי אדם בת, היא מתחתנת עם משפחה אחרת, יוצאת מן הבית. אז מה זה הבת בכל משפחה? זה חוליית הקשר עם שאר האנושות. כמו כן גם חודש העיבור אצלנו, למה הוא קיים? יש פיגור בין השנה הירחית לשנה השמשית, בין הזמן הישראלי לזמן של אומות העולם. אז כדי להדביק את הפיגור הזה, יש חודש 13, חודש העיבור, שבו יש מבוא לאומות העולם בתוך ישראל. וזה הזמן, אם כן, שבו אסתר ניתנה לאומות העולם. הולך ביחד. ועל זה נאמר, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד מרדכי אליהם. לכן זה דווקא אדר. מה? אז מה? כן. אבל מתי עבדתי? עבדתי? בניסן, נכון? בניסן. ומתי בסוף יצא מזה פירות? כי נפל פחד היהודים עליהם, באדר. טוב. כן. נכון. כלומר, יש 12 שבטים זכריים ושבט אחד נקבי. כלומר, 12 צדדים של השפעה של ישראל על האומות, וצד אחד של השפעת האומות על ישראל. כלומר, השבט ה-13 בישראל נתרם על ידי האומות. זאת הייתה המטרה של דינה. האם זה הצליח או לא הצליח, זה אנחנו נלמד. יש שם כמה חריקות. אבל הרעיון זה, כן, של שותפות של אומות העולם, גם כן ביצירת השבט ה-13. זה אחד התפקידים של הגלות. אבל כל פעם שאומה גדולה יורשת אומה גדולה קודמת לה, הירושה עוברת דרך נצר נקבי של המלכות הקודמת. כשפרס ירשה את בבל, זה דרך ושתי, הנכדה של נבוכדנצר. כשאלכסנדר מוקדון כבש את פרס, לקח לו לאישה את ביתו של דריווש השלישי. וכן, כשיהושע בינון כבש את כנען, לקח לאישה את רחב, שהייתה נשואה במרכאות ל-31 מלכי כנען. יש תמיד איזה יחס כזה. טוב, ולכן גם הנושא של למי תתחתן דינה זה שאלה רצינית. כן, חודש העיבור זה הקישור בין שני צורות זמן. יש זמן ירחי שהוא הזמן של ישראל באופן בסיסי, ואנחנו לוקחים מאומות העולם את המעגל השמשי גם כן, וזה בא לידי ביטוי בניסיון שלנו להדביק את הפער בין הירח לשמש על ידי תוספת חודש העיבור. פרשטייסט? אתה יודע למה מוסיפים חודש העיבור או לא?
כן.
נכון. כלומר, להדביק את הפער בין ישראל לאומות העולם. ברור? מה שמשמע, אנחנו עושים את זה. מה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם? ועשך לגוי גדול, בשביל מה? ונברחו בך כל משפחות האדמה. ונברחו מלשון הברכה, נכון? להבריך. כלומר, זה כמין החלאה, הברכה. כן. מה? הירחי זה המקבל, נכון. למה? לא, נדבר בתוך הזהות הישראלית עצמה, יש 12 זכרים. הזהות הישראלית בכללה היא ירחית. יש בתוכה, ביצירת זהותה, יש 12 זכרים, שם הפועלים. הבנת? אצבע לך אחר כך. פרק כ"ג, כן, נו. נכון. אולי, לא יודע, אולי, לא יודע. פרק כ"ג. פרק כ"ג מראה, מלמד אותנו כיצד בסופו של דבר נעשה החיבור הזה, כיצד נעשה הזיווג הזה. כלומר, השאלה עם מי יצחק התחתן היא שאלה קרדינלית. כיוון שדרך יצחק צריכה להופיע האומה השלמה, זה חשוב מאוד עם איזה אישיות תיבנה אותה אומה. אז מתחילים פה בפרשה של יצחק. כן? לפי מה שלמדנו על פי שיטתו של הרב צבי יהודה, הפרשיות בתורה הולכות לפי זוגות. אז פרשיות לך לך ובירה הם הפרשה הכפולה של אברהם אבינו. חיי שרה תולדות, זאת היא הפרשה הכפולה של יצחק אבינו. וכן, איך מתחילים את פרשת יצחק? בחיי שרה. כי הרי יצחק, לפי מה שלמדנו בפרשיות הקודמות, הוא הביטוי הנאמן של האישיות של שרה יותר מאשר של אברהם. עכשיו, אם קוראים לפרשה בשם חיי שרה, בלי כל הודעה מוקדמת, מה אני מצפה למצוא בפרשה? את סיפור חייה של שרה. ביוגרפיה של שרה. ומה מספרים לי? מספרים לי שהיא מתה. כן, ככה מתחילים. הרי לך סיפור חייה של שרה. שרה מתה. ברור. בואו נמשיך את הפסוק. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. תוספת מיותרת לחלוטין. שני חיי שרה. ותעמוד שרה. כנראה רוצים לספר לנו שחייה של שרה התחילו משעה שהיא מתה. מאותה שעה הייתה הצלחת החיים של שרה. למה? כי בגלל שהיא מתה צריך לקבור אותה. ומפני שצריך לקבור אותה צריך לקנות לה קבר. ומפני שצריך לקנות לה קבר, אברהם מכה בעל כורחו שורש בארץ ישראל. והרי כל עניינה של שרה הייתה הקנאות הלאומית. לא יירש בנעמה הזאת עם בני עם יצחק, לעומת הקוסמופוליטיות של אברהם שאיננו מבחין בין עם לעם ובין ארץ לארץ. שרה מתה, עכשיו אתה צריך למצוא לה קבר, וקניית אחוזת קבר זאת הקעת השורשים היותר עמוקה שיכולה להיות בארץ. לכן היא הצליחה. יוצא לפי זה ששרה חייתה פעמיים, לפני מותה ואחרי מותה. אם כן, כמה חיים היו לה? שניים, שני חיי שרה. כתוב כאן שני. אז סימן שניים, נכון? שני חיי שרה. לפני ואחרי. דבר מוזר הוא שהתחלת אחיזתנו בארץ הייתה על ידי קבר. לא סימפטי. היינו מעדיפים אולי נקנה פרדס או איזה מקדש, משהו כזה, כן. אבל שהאחיזה הראשונה היא בקבורה, מפתיע. פשוט מאוד. אם הדבר הראשון שהיינו קונים בארץ היה חלקת אדמה לעיבוד, היינו אומרים, מה? זה בדיוק מה שאני שואל. אם האחיזה הראשונה שלנו בארץ הייתה חלקת אדמה מעובדת, אז היינו אומרים שהקשר של עם ישראל לארץ מותנה בעבודה. האדמה שייכת למי שמעבד אותה. מי שלא עושה כלום, זה לא שלו. אין לו זכות מוסרית על הארץ. אבל האחיזה הראשונה שלנו את הקבר. מה עושה התושב של הקבר? מה מצפים ממנו לעשות? שום דבר. הוא לא צריך לעשות כלום. לפעמים אומרים דברים שגומרים לו להתהפך בקברו, אבל זה לא כל כך מרצונו. זאת אומרת שיש שייכות סגולית עצמותית בין המקבר לבין האדמה שבה הוא קבור. וזה בדיוק מה שרצתה השגחה העליונה לעשות כשקבעה שהאחיזה הראשונה של ישראל בארץ יהיה אחיזה עצמית, אחוזת קבר. ולפי זה מובן כל הרקע למאבק המשפטי בין אברהם לאפרון. הרבה הרבה דברים קשים להבנה בתוך הטקסט יתיישבו אם נשים לב שבעצם הם מתווכחים על דבר אחד: האם מה שאברהם קונה זאת אחוזת קבר או שדה? אפרון, כלומר בני חת יותר נכון, עושים כל המאמצים כדי שאברהם יקנה שדה, ואברהם עושה כל המאמצים כדי לקנות קבר. וזה נראה שהגדרה המשפטית פה ברורה להם מאוד, והמשמעות גם של המעשה המשפטי הזה גם כן ברורה לכולם. ברור להם שאם אברהם קונה אחוזת קבר, אז הוא תושב הארץ, זה שלו, אי אפשר להוציא אותו משם. מה? כי הם היו אנשים נורמליים, הם הבינו את זה. אדם חי מקברות אבותיו. בסין לא שואלים אדם מאיזו ארץ באת, אלא שואלים איכן קבורים אבותיך. זו שאלה רצינית, הרבה יותר עמוקה. ועד היום הזה יש אומה שיש לה נציגים בארץ שמבינה את זה, שנלחמת בחירוף נפש לקחת מאיתנו את מערת המכפלה. ויש יהודים שאומרים זה רק קברים, ומכיוון שזה רק קברים אז תיקחו את זה. והערבים אומרים אם אדם מוכן למכור את קברי אבותיו זה סימן שאלה לא אבותיו. כלומר המוכנות הזאת היא בעיני שכננו, שהם במובן הזה יותר נורמליים מאיתנו, היא הביטוי לחולשת אחיזתנו וזכותנו המוסרית גם על תל אביב יפו. הולך ביחד. מה? כן, אבל זה מתחיל מזה. כן, יש בפרשת וישלח בפרק למדבר, בפרק למדבר פסוק וב, נאמר כך: ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל נשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קניינו אשר רכש בארץ כנען, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, כי היה רכושם רב משבט יחדיו, ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם, וישב עשיו בהר שעיר, עשיו הוא אדום. מה זה שארץ מגוריהם לא יכלה לשאת אותם? כנען היא גדולה? שואל הרמב"ן בפירושו לפסוק הזה. אומר הרמב"ן, ארץ מגוריהם זה חברון, כי מי שבידו חברון בידו כל הארץ. עד כאן דברי קודשו. מובן? זה מה שהוא הבינו גדולי ישראל שהיו אלפי קילומטרים מכאן, הבינו את זה. מי שבידו חברון בידו כל הארץ. גם דוד המלך. אתם יודעים שבמדרשים כתוב שרחל אמנו נקברה בחוץ לארץ, כן? ככה שואלים, מפני מה נקברה רחל בחוץ על הארץ? יש תשובה של חז"ל, אבל לא הבנתי את השאלה. עד כמה שאני יודע, רחל נקברה בבית לחם אפרתה. אז מה זה, היא לא בארץ? לא, היא לא במערה. היא לא במערת המכפלה, אז היא לא בארץ. כי המקום שהוא כל הארץ, זה מערת המכפלה. אז זה בחוץ לארץ. כל זמן שיעקב לא הגיע לחברון, הוא עוד לא בארץ ישראל.
היא לא בכל הארץ.
כל זמן שיעקב אבינו לא הגיע לחברון, הוא עוד לא בארץ ישראל. ולכן, במובן הזה, רחל היא בחוץ לארץ. כן. למה? אבותינו שם. בכל דבר, אומר המהר"ל בנצח ישראל, לכל דבר יש ראשית. כל דבר יש ראשית. ומי שבידו הראשית, בידו כל האחרית, כל השארית. כן, ברור. זה התחלה. כן. זה כמו שאתה תופס חבילה בצ'ופצ'יק. כן. כן. ש... כן, אני לא מדבר על התשובה של המהר"ל או התשובה של המדרש. אני שואל על השאלה של המדרש. בסדר? זה מה שביארתי. זה לא נוגע למהר"ל שם. כן. למה יהושע לא כבש ישר את חברון? כי כלב כבר כבש את זה בשבילו 40 שנה לפני כן. טוב, נמשיך הלאה. ותמות שרה בקריאת ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בן החת לאמור. מה זה חת? הבן של כנען. מה פירוש כנען? מאיזה שורש זה בא? כניעה, נכון? כניעה. אז מה סגנון עבודת אלוהים של כנען? כניעה. זה העבודה הדתית שלו. נכנע. איך אומרים נכנע בערבית? מוסלים. ומה זה חטא? הפירוש המילה חטא? פחד, נכון? חיטת. ומוראיכם וחיטתכם אתן על כל חיית השדה. זאת אומרת, זה הקיצוניות של הכניעה, זה החיטת. זאת צורת העבודה של העם הקודם לישראל בארץ. אי אפשר להחזיק מעמד בארץ השם בלי כניעה לפני השם. השאלה היא, האם זה מספיק? האם זה טוב לעבוד רק כך את השם? צריך גם אהבה. אברהם שחידש את עבודת השם באהבה, זרע אברהם אוהבי, הוא מופיע בעיניהם כנשיא אלוהים. הוא בא להשלים מה שאין בהם. פסוק ו', שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אבא, נחזור לפסוק ד'. גר ותושב אנוכי עמכם. גר ותושב, זה סותר את עצמו. או שאתה גר או שאתה תושב. אתה לא יכול להיות שניהם. אבל האמת היא שמעמדו של האדם בעולם הוא בבת אחת גר ובבת אחת תושב. רבי יהודה הלוי אמר, כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. נכון? ככה אמר רבי יהודה הלוי בפיוט השם נגדך, נכון? כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. כלומר, מעמדו האמיתי של האדם בעולם, שאף על פי שהוא תושב, הוא כגר. ואף על פי שהוא כגר, הוא תושב. מי לימד את זה לעולם כולו? עם ישראל. ומי לימד את זה לעם ישראל? אברהם אבינו. כלומר, אברהם אבינו לימד את כולם להיות גרים ותושבים. ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא בספר ויקרא, כי גרים ותושבים אתם עמדי. אומרים חז"ל, אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עמדי, ואם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם וקברה מתים מלפניי. כלומר, הוא רוצה זכות בעלות על הארץ. מי שיש לו אחוזת קבר, הוא שייך לארץ. ויענו בנחרט את אברהם לאמור לו, שמענו אדוני, נשיאנו אם אתה בתוכנו, במבחר קברנו קבור את מתיך, יש ממנו את קברו לא יחלה ממך מקבור מתיך. כלומר, אנחנו לא ניתן לך אחוזת קבר, אם אתה רוצה, יש קברים ששייכים לנו, תקבור שם את מי שאתה רוצה, אנחנו לא נותנים לך בעלות על הארץ. מקום קבורה, אתה יכול להשתמש בו, אבל זה לא שלך. ויעקב אברהם, וישתחו לעם הארץ לבני חטא, וידבר איתם למור, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני, שמעוני ופיגרו לי באפרון בן צוחר, וייתן לי את מערת המכפלה אשר לו, אשר בקצה שדהו. בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. מה רוצה אברהם? את המערה. איפה המערה? בקצה השדה. מה עם השדה? האם אברהם רוצה את השדה או לא? הוא לא רוצה את השדה. הוא לא רוצה. הוא רוצה את המערה ולא את השדה. מהסיבה שהסברנו לפני כן. ששדה זה בדיוק מה שאומר שהוא לא אזרח. מה? כי ההצעה שלהם היא טכנית, היא לא מקנה לו שום זכות על הארץ. לא, זה לא טוב, כי זה לא קניינו. זה נשאר של בני חטא. לא, הוא לא יכול ליישם כלום. לא, הוא לא יכול ליישם כלום. הוא קובר בקבר ששייך למישהו אחר. זה הוא לא רוצה. הוא רוצה בקבר שלו. בקבר שלו, בשבילו הם לא מוכנים למכור לו. לא מוכנים לתת לו. בסדר? כן, ודאי. עכשיו, כן, הוא קורא יצחקי. עכשיו, ואפרון יושב בתוך בני חטא, שאנחנו נראה, לפי פשט הדברים, שדווקא אפרון הוא המשתף פעולה של אברהם אבינו. הוא העוזר לו להשיג את מבוקשו. וכאן תהיה פה איזשהו פלפול משפטי שיאפשר לאברהם להשיג את מה שהוא רוצה בלי התנגדות של בני חטא. ויען אפרון החיתי את אברהם באוזני בני חטא לכל באי שערירו למוס. הוא משמיע דברים שימצאו חן בעיני בני חטא, והוא רומז לאברהם למשהו אחר. לא, אדוני, שמעני, תקשיב טוב למה שאני אומר. השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך כבר מתך. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אתה תקבל את המערה בתור חלק של השדה. קוראים לזה בערבית, בעשרה, בהלכה, קניין אגב. זה לא בדיוק קניין אגב, אבל זה דומה לזה. זאת אומרת, עבור בני חטא, בני חטא יחשבו שקניתה שדה, מבחינתי קניתה מערה. האם אברהם יכול לקנות את ההצעה הזאת? לא, זה לא מספיק טוב. כי תמיד יכול להיות ויכוח. וישתחו אברהם לפני עם הארץ, וידבר אל אפרון ואוזני עם הארץ למור, אם אתה, לא שמעני, נתתי כסף השדה, קח ממני, והקברה את מתי שם. מה זה? נתתי כסף השדה, קח ממני. מה קונה קרקע? באיזה דרך קרקע נקנית? יש שלושה אופנים לפי ההלכה. או בכסף, או בשטר, או בחזקה. אם אדם קונה שדה בכסף, מאותה שעה שהכסף ניתן למוכר, בדיוק באותה שעה השדה עברה לקונה. אבל אם אדם קונה בחזקה, מתי השדה היא שלו? כשהוא מחזיק בה. כשהוא עושה פעולה, אמרה על בעלות. אז מה זה הכסף שהוא נותן? הכסף איננו קניין במקרה הזה. כלומר, במקרה שאדם קונה בחזקה, אז למה הוא בכל זאת משלם? זה תנאי. זה הופך להיות תנאי בקניין, אבל זה לא מעשה הקניין עצמו. כלומר, אני מוכן להקנות לך את השדה בחזקה, בתנאי שתיתן לי כסף. ואז יש הבדל. כי אם הקניין בכסף, רגע המעבר הוא רגע נתינת המעות. אבל אם הקניין הוא בחזקה, מעבר הבעלות הוא רק בשעת החזקה, למרות שהכסף כבר ניתן. נכון או לא? כן? אני אסביר שלוש פעמים, אז תנסה להבין. כן. אם אני מוכר למישהו קרקע בחזקה, מתי תהיה העברת הבעלות? בשעה שהוא יחזיק, נכון? אז, ומה זה הכסף שהוא נתן לי לפני כן? שום דבר. זה לא עשה שום קניין. מצד האמת, זה רק תנאי. הוא העביר לי כסף, אבל השדה עוד לא עברה אליו, ובן שלו לא הייתה חזקה. עכשיו, מה שאומר אברהם, מה שאומר אפרון לאברהם, אומר ככה, הוא אומר, זה אברהם לאפרון. אברהם אומר, תשמע, אני אתן לך כסף. החיתים, אנשי העיר, יחשבו שאני קניתי בכסף, ואז הם יניחו לנו. למה? כי הם יחשבו שקניתי שדה. אבל אני באמת אקנה את השדה רק בשעה שאחזיק בה. כלומר, מוסכם ביני לבינך, אומר אברהם לאפרון, הקניין יעשה, העברת הבעלות תעשה רק בשעת החזקה. ואז, מה יקבע אם מה שקניתי ממך הוא שדה או קבר? השימוש שעשה. אם השימוש הראשון שעשה יהיה לטוע עצים, אז ברור שקניתי שדה. אם השימוש הראשון שעשה יהיה קבורה, ברור שקניתי אחוזת קבר. כך אנחנו נעבוד על הכנעני. לכן הוא אומר, והיה נפרון את אברהם לאמור לו, אדוני שמעני, ארץ 400 שקל כסף, בני ובנך מהי, ברור שהכסף לא קונה אצלנו. ואת מתך קבור, כדי לקנות בחזקה. וישמע אברהם אל אפרון, הוא הבין מה הוא רומז, וישקול אברהם לאפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בנכת, בשביל אוזני בנכת זה הכסף, 400 שקל כסף עובר לסוחר, ויקום, שדה אפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרי השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב לאברהם למקנה, לעיני בנכת. הם חושבים שזה מה שקנה בכל באש הערירו, ולכן הם אומרים שדה והמערה אשר בה. זה שקנית מערה בתוך השדה, זה לא עושה את זה למערת קבורה, לא, לשדה קבורה. ואחרי כן, קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרי חברון בארץ כנען, ורק אז, ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מת בנכס. כלומר, התרגיל המשפטי, אבל. בעצם, אנשי, כלומר, בנכס בהתחלה לא התנגדו, כי הם חשבו שהקניין נעשה בשעת מתן מעות, והם הופתעו כשנודע להם שבעצם הקניין נעשה רק בשעת החזקה, ומכיוון שהחזקה נעשתה על ידי מעשה קבורה, בעצם מתברר שאין פה שדה כלל, אלא יש פה בית קברות. כן.
מה
הייתם כבר
להסתיר
את
זה בני חטא או שבני?
כי בני חטא לא רצו שאברהם יקה שורש בארץ. הם ידעו שמי שיש לו קבר משלו, אז הוא אדון הארץ. מה שאין כן, אם אדם קונה שדה, והוא קבר מישהו ממשפחתו בשדה, זאת אומרת, בסדר, לא היה לך איפה לגבור, אז קברת בשדה. זה לא אומר שיש לך אחוזת קבר בארץ. זה מעמד מיוחד. כן. למה אפרון השתתף? למה אפרון שיתף פעולה? יפה מאוד. אומר אברהם, תסתכלו בפסוק ח' וידבר איתם למור, אם יש את נפשכם לגבור את מתים מלפניי, שמעוני ופיגולי באפרון בן צוחר. מה פירוש? צוחר. בוהק, לבן בוהק. אור, הרבה אור. מה זה עפרון? עפר. מאוד חשוב. אז זה חושך בין אור. זאת אומרת, זה אדם שהוא הקצה האחרון של שושלת שפעם הייתה מפוארת והידרדרה. אז אברהם אומר לעפרון, אני באתי להרים את נחלתך. באתי לרומם מה שאצלך נפל. ומה נפל אצלו? מה ראשית השושלת של עפרון? אדם הראשון, צוחה. כי אברהם ידע, ככה אומרים חז"ל, ידע שאדם הראשון קבור שם. זאת אומרת, זהו המקום של האנושיות הכללית ביותר. שם, אותה קעת שורשים של אברהם בארץ, היא עצמה הגורמת לו להשפיע על האנושות כולה. ואפרון הבין את זה, ולכן היה מוכן לשתף פעולה עם אברהם, כדי שהוא יקים את השדה. חז"ל אומרים, תקומה הייתה לו. זהו. שבוע הבא, אין שיעור.